שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי, ה-25 במאי 2016. איתנו על הקו נמצאים מר יובל ברונשטיין, מנכ"ל החברה, וגברת עירית פילוסוף, סמנכ"ל כספים. לפני שאני מעבירה את השיחה למר יובל ברונשטיין, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי-ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מעברת כעת למר יובל ברונשטיין. מר ברונשטיין, בבקשה.
היי, בוקר טוב לכולם. אני שמח להציג תוצאות טובות ומרשימות גם ברבעון הראשון של 2016. בשיחה הזאת אנחנו נתחיל במספר מילים על מצב השוק, שוק המשרדים, שוק הקניונים, נתייחס לתוצאות שלנו, לפעילויות, לעסקאות שעשינו וההרחבות שאנחנו עושים בנכסים עצמם, ולאחר מכן נדבר על השיווק ועל האסטרטגיה שלנו במספר מילים. לגבי מצב השוק, אז למעשה זה בא לידי ביטוי בדוחות של כל חברות הנדלן המניב. תחום המסחר הוא בהחלט במצב טוב, הפדיונות עולים. אנחנו בפדיונות בקניונים הצגנו 7%. גם כשאנחנו נטרלים את רמלה ואיילון שפעלו בחלק משמעותי, דרך אגב מדובר בארבעה חודשים, הם פעלו בחלק מארבעה חודשים האלה, אנחנו מגלים גידול של קרוב ל-4%. אם אני מסתכל על הקניונים עצמם, אני מדבר על עליות של 7% בחולון ו-6% בנגב, 4% בירושלים, 3% בגבעתיים ו-21% באיילון. הקניון היחידי שיש בו ירידה משמעותית זה דווקא קניון עזריאלי תל אביב. קניון עזריאלי תל אביב יש לנו ירידה של 10%, אבל זה בשל כך ש-12% מהשטח של הקניון היו פנויים במהלך הרבעון. להזכיכם, גם המשביר וגם החנות סטרדיבריוס החדשה וגם עוד חנות אחת או שתיים, אבל בעיקר שני אלה במהלך הרבעון לא פעלו. המשביר זרה, כלומר שהחליפה את המשביר, התחילה לפעול בתחילת אפריל, סטרדיבריוס תתחיל לפעול בתחילת יוני, וכמובן שזה יבוא חזרה במונחי הפדיון. אבל פרט לקניון הזה, סך הכל אנחנו רואים עליות מאוד משמעותיות, וגם בקניון הזה, בחנויות סיים-סיים, אנחנו בהחלט רואים עלייה יפה. כך שבסך הכל התמונה בקניונים, בכל מה שנוגע לפדיונות, ובסך הכל האווירה בשוק, העבירה היא בהחלט חיובית. לגבי המשרדים, שוק המשרדים, תל אביב, הרצליה, לגבי נכסים קיימים, תפוסה של 100%, המון ביקוש, המון חברות שמנסות להרחיב את המשרדים הקיימים שלהם בנכסים הקיימים שלנו. לגבי הנכסים החדשים, אנחנו, כפי שגם ביטאנו את זה בעבר, כך גם היום, אנחנו מגלים המון התעניינות בנכסים בתל אביב. הרצליה היה לנו נכסים חדשים, בחולון יש איזושהי ירידה מסוימת, ברבעון האחרון הזכרנו 3,000 מטר, מזכיר לכם שהקצב הוא 10,000 מטר לרבעון היה עד הרבעון הזה, אבל גם שם אני חושב שזו תופעה חולפת, אבל אנחנו ניבחן בעניין הזה ברבעונים הקרובים. סך הכל שוק המשרדים, שוק מאוד מאוד חזק. לגבי התוצאות שלנו, תוצאות הן תוצאות מצוינות, ניתן לראות בכל פרמטר, אם זה ב-NOI, אם זה ב-FFO, אם זה בכל פרמטר בדוחות הכספיים שלנו. לגבי השערוכים, כפי שאתם יודעים, אנחנו לא עושים שערוכים, אלא ביוני ובסוף שנה, במקרה הזה באופן חריג משתי סיבות שתרף אני אפרט אותם, נדרשנו לעשות שערוכים לשני נכסים בלבד, לנכס בסרונה, ולנכס בידיעות אחרונות. לגבי הנכס בסרונה, כפי שדיווחנו, היינו היה צפוי מבחינתנו בין 200 ל-210 מיליון שקלים. בשל העובדה שהגענו לאחוז השכרות גבוה והגענו לחוזים חתומים לגבי השלמת הבניין, כמעט על מלוא הבניין, על פי הכללים אנחנו נדרשנו לעשות שמאות על אף שלא הגענו לאמצע שנה. שמאות נעשתה בכללים מאוד שמרניים, שמרה את 6% רווחי יזום על החלק שעדיין לא בוצע, היא שמרה שיעורי היוון של 8% ו-8.5%, שווי הבניין לפי הלף התחזית שלנו של 210 מיליון שקלים, השווי הבניין הוא 2.3 מיליארד שקלים, כלומר, אם מסתכלים מעתה ועד ההשלמה של הפרויקט בסרונה, בהחלט יש לנו פה עוד, אם נעמוד בציפיות שלנו, יש לנו פה עוד שערוכים נוספים שצפויים לנו בעיקר לקראת ההשלמה של הבניין. לגבי המגרש בידיעות אחרונות, כפי שאתם יודעים, העסקה סוכמה לפני כשנתיים וחצי, ההשלמה שלה בוצעה רק לפני כחודש וחצי, בעצם בסוף חודש מרץ. לאור העובדה שרכשנו את זה במחיר של 380 מיליון, ובספרים זה כ-420 מיליון, ועברו שנתיים וחצי, על פי הכללים היינו צריכים לעשות איזה שמאות של נכס לראשונה, והייתה לנו שמה עליית שווי גם בקרקע הזאת. צריך לקחת בחשבון שבשמאות הזאת, האפסייד של השינוי טאבה שאנחנו מקדמים, ותכף אני אתייחס לזה, שנמצא כבר בשלב מתקדם, נלקח באופן מאוד מאוד חלקי, וגם בהיבט הזה, כל מי שמבין, רכשנו שם רק זכויות למגורים של 370 יחידות, פרט לעוד 110 אלף מטר שיש לנו בטאבה הנוכחית, לרבות 10,000 מטר מסחר נוספים, אז ברור שצפויים פה, שערך הקרקע הוא צפוי להיות גבוה גם מהשמאות החדשה. לגבי ה-NOI, ביחס לשנה קודמת יש לנו גידולים מאוד יפים, ביחס לרבעון האחרון, בתחום הקניונים יש לנו ירידה של מיליון שקל, החלק משמעותי מיוחס, או לא חלק משמעותי, דרך אגב זה יותר מסך הכל הירידה, התייחסתי לקניון עזריאלי ולהחלפה של זרה בסטרדיבריוס, קחו בחשבון שמדובר ב-12% משטחי הקניון, אז בהכפלות פשוטות אפשר להבין שזה הרבה יותר מהירידה. בנוסף, מה שפגע בנו לשלילה זה שברבעון הראשון הפדיונות או ההכנסות מפדיון היו נמוכות במקצת מהרבעון הרביעי. כנגד זה היו עליות שכר דירה וכנגד זה היו עליות במקומות אחרים, כפי שאנחנו רואים לאורך תקופה כבר ארוכה. לגבי, וכשאני אומר עליות שכר דירה אני מדבר על עלייה מתונה מתי רבעון, כפי שהצגנו בדוחות בשנים קודמות. לגבי המשרדים, אמרתי, תקופה במשרדים היא תקופה מאוד חזקה, הריבון הזה ביחס לריבון הקודם, לא המקביל, רק ביחס לריבון הקודם, יש לנו ירידה קטנה, הירידה נובעת אחד משינוי המדד, בתחום המשרדים שלא בתחום, כמו בתחום הקניונים, המדד לחלק משמעותי מהסוחרים משפיע על שכר הדירה, באופן שוטף. עודה נוספת שצריך לקחת בחשבון במשרדים, אנחנו ב-100% תפוסה, גם באזריאלי, גם בהרצליה. כל החלפה של סוחר, אפילו לצורך העניין, קומה של IDB, גם אם הצלחנו להעלות את שכר הדירה בעשרות אחוזים, קומה של 1,500 מטר, כניסה של סוחר חדש, זה בין חודשיים לשלושה, אין ספק שזה משפיע על שכר הדירה. הנקודה האחרונה זה נקודה שנוגעת להכנסה חד פעמית של כמה מאות אלפי שקלים שהייתה לנו ברבעון הרביעי ולא קיימת ברבעון הנוכחי. סך הכל אנחנו רואים מגמה של עליית שכר דירה במשרדים, הן בתל אביב והן בהרצליה והן בשאר המשרדים שיש לנו, על אף שברובם התחלופה מאוד נמוכה משום שאנחנו בתפוסות של 100%. ב-FFO אנחנו רואים עלייה מאוד יפה, גם ביחס לשנה קודמת, גם ביחס לריבון הקודם. בתוך העלייה הזאת יש גם כמיליון וחצי שניים שהם חד פעמים. סך הכל התוצאות, כמו שאמרתי, תוצאות מצוינות, מראות שאנחנו ממשיכים להתקדם בנכסים הקיימים, אנחנו מתקדמים גם בייזום שתכף נתייחס אליו, והתפוסות שלנו נשארות תפוסות מאוד גבוהות. לגבי היזום והפעילויות החדשות וההיסטוריה, תראו, היו לנו מתחילת השנה 5 חודשים מאוד מאוד אינטנסיביים. אני חושב שהפרויקט המשמעותי והגדול ביותר כרגע בתחום ה... הייתי אומר, בצד של העסקאות החדשות, זה פרויקט ידיעות אחרונות, הרחבה של מרכז עזריאלי. מדובר בטבע של 140 אלף מטר, אושר על ידי הוועדה המקומית כמובן, אושר על ידי הוועדה המקומית לקראת הפקדה להתנגדויות. כלומר, אנחנו בסטטוס מאוד מתקדם. את העסקה השלמנו לפני כחודש וחצי, ידיעות אחרונות פינו בסוף מרץ את השטח, אנחנו מתחילים בעבודות בשבועות הקרובים. אנחנו ממש בשבועות הקרובים מתחילים בעבודות, כלומר אנחנו מתקדמים בפרויקט, מדובר ב-140 אלף מטר, מדובר בתוספת למרכז עזריאלי, למסחר עצמו ומשרדים ודיור מוגן ודירות מגורים. כלומר פרויקט מאוד משמעותי שיעצים את כל המרכז, ואנחנו רואים בו פוטנציאל מאוד מאוד גדול שהולך ומתממש, מתחיל להתממש ממש בשבועות הקרובים. פרויקט נוסף מאוד משמעותי שאנחנו הולכים, קופת חולים תתפנה ממנו במהלך אוגוסט-ספטמבר השנה, נמצא פה בסמיכות למיטאון, הולך להיות שם מגדל משרדים, מסחר ומגדל מגורים. לגבי המשרדים, כמו שאמרתי, אנחנו מצפים להזכיר את רוב רובו של המגדל מראש. אנחנו מנהלים מסע ומתן מאוד מאוד מתקדם, ומקווים שיהיה בשורות ממש בימים הקרובים לגבי חתימה על הסכם שמה של עשרות אלפי מטרים עם משרד רואי חשבון מוביל מאוד במדינת ישראל. כנ"ל עם משרד עורכי דין, עסקה נוספת, וכנ"ל עם בית מלון. אנחנו חושבים שנעמוד במשימה הזאת ונגיע ליעד בכל מה שנוגע למגדל משרדים הזה עוד לפני תחילת הבנייה. לגבי עסקאות נוספות, ראשונה או עסקה נוספת משמעותית זה הרכישה של הקרקע בחולון, הקרקע של אוג'יה. המסחר שם יישאר במהלך השנה וחצי הקרובות. אנחנו התחלנו בתהליכי תכנון, אני מעריך שנתחיל לבנות כשנתיים מהיום. פרויקט מאוד משמעותי, מאוד גדול, שאני חושב שהוא יעצים את כל האזור שבו אנחנו נמצאים. הפרויקט בראשון של הדיור המוגן, אותו קרקע שרכשנו, גם ברבעון הזה, גם שם אנחנו מתחילים תכנון. יש לנו היום את הרכישה של אחוזת בית ברעננה, ביצענו עסקה לאי-קומרס, מילה על הדבר הזה, על אף שאנחנו מתכננים כנס מסודר לאנליסטים שהתייחס לנושא הזה. אנחנו מאמינים שבטווח הארוך ואפילו הבינוני, המחירה של רשתות תהיה מחירה משולבת גם בנכסים הפיזיים וגם באונליין. אנחנו רואים את הנכסים הפיזיים כדבר מאוד דומיננטי, ומאוד משמעותי והרבה יותר משמעותי מהאונליין, אבל אנחנו רוצים לתת לסוחרים גם את הכלים באונליין. אנחנו חושבים שהשילוב בין השניים הוא המקום שאליו יגיע המסחר בסך הכל, ואנחנו רוצים להיות אלה שיאפשרו באמת את המסחר בצד הפיזי ואת המסחר בצד האונליין במקביל לסוחרים שלנו ובכלל. אנחנו חושבים שהסוחרים בצד הפיזי יפתחו חנויות אונליין, ולהפך, אנחנו רואים כבר היום את חנויות האונליין פותחות חנויות בקניונים ובמסחר הפיזי. כאן נוספת שעשינו במהלך הריבון הזה, זה חתמנו על מחירת סונול, וחתמנו על מחירת הקרקעות של סונול. סך הכל ביחד עמדנו ביעד שהצבנו לעצמנו, הצגנו פה הם עסקה במחירים של בין 450 ל-500 מיליון שקל, ואנחנו בטווח העליון של היעד הזה. אלה הם הדברים המשמעותיים שעשינו בצד העסקאות במהלך החודשים האחרונים. לצד התהליכים האלה, אנחנו ממשיכים במלוא העוצמה במימוש האסטרטגיה שלנו של קידום הפרויקטים הקיימים שנמצאים בבנייה, העצמת הנכסים הקיימים שלנו, ומדובר בטאבה בירושלים שבשמיני ליולי עומדת בפני הוועדה המקומית, טאבה להרחבת הקניון ולבנייה של דיור מוגן מעל החלק החדש. מדובר בהרחבה של קניון חיפה, גם שמה אנחנו בתהליכים פחות מתקדמים של שינוי טאבה, אבל בהחלט תהליכים מתקדמים. מדובר, ואני אפתיע אתכם, אפילו בהרחבה של אחוזת בית ברעננה, גם את הצד המסחרי, גם את הצד של הדיור המוגן. יש שם טאבה שנמצאת כבר בתהליכי אישור בעיריית רעננה, ומהרגע שחתמנו על העסקה וקיבלנו את אישור ההגבלים העסקיים, וזה כבר לפני כ-10 ימים, אנחנו דוחפים את זה במלוא המרץ. ברור שזה תהליך, אבל ברור שיש פה פוטנציאל מאוד גדול, אפילו רק בנכס הזה. לגבי, אולי לסכם את הנושא, זה עוד פעם לחזור על האסטרטגיה המאוד פשוטה שלנו, מכירת הנון-קור ביזנס, מכירת כל הפעילויות שהן לא פעילויות בתחום הנדל"ן, התרכזות בתחום הנדל"ן, התרכזות ביזום, התרכזות בהרחבת הנכסים הקיימים שלנו, המשך השבחת הנכסים הקיימים שלנו, והמשך הצלחה בניהול הנכסים הקיימים שלנו, הגדלת הפדיונות, הגדלת השכר דירה, הגדלת ה-NOI, הגדלת ה-FFO, כפי שעשינו בשנים האחרונות וברבעון הזה. אני מעביר את זכות הדיבור לעירית.
בוקר טוב לכולם. טוב, אני אפרט ככה יותר ככה לביסנוקו של הסעיפים בדוח הכספי. אני אשתדל לא לחזור על הנקודות שיובל דיבר עליהן. הוא הרחיב באופן מאוד ברור לגבי שני הנכסים שביצענו לגביהם שיערוך, גם הקרקע בידיעות אחרונות וגם שרונה, אבל שימו לב ששווי נכסי הנדלן שלנו בהקמה עלה מ-20.5 מיליארד שקלים בתחילת השנה ל-21.5 מיליארד שקלים בתום הרבעון הזה, גידול של מיליארד שקלים ברבעון בשלושה חודשים, שמהווה 5% מהיקף הנכסים שלנו. אם ככה נפרוט את הסיבות לגידול, אז יש לנו את ההשלמה של קרקע ידיעות אחרונות שבוצע ב-31 למרץ. השלמנו והזרמנו בעצם את יתרת הסכום שנותר לנו לרכישה, כ-310 מיליון שקלים. רכשנו את הקרקע של הדיור מוגן בראשון לציון, גם עסקה של כ-50 מיליון שקלים. שילמנו מקדמה על חשבון הרכישה של הקרקע של לוג'יה בחולון. המשכנו בשיפוץ והשבחת הנכסים המניבים, כולל השיפוט שאנחנו עושים גם בבאר שבע וגם בירושלים, והשקענו בפרויקטים ביזום, בהתאם ללוחות הזמנים שקבענו ובהתאם לתקציבים המתוכננים. שימו לב שלמעט שני הפרויקטים שציינתי, שמופיעים בעמוד 11 במצגת, ברשימת הטבלה של הנכסים ביזום, כל שאר הנכסים שנמצאים בטבלה הזאת מוצגים לפי העלות ששולמה בלבד. הם עדיין לא כוללים רווחי יזום שטרם נכללו בדוחות הכספיים. גם פה לגבי שרונה, שימו לב שיובל ציין, לא רשמנו את כל רווחי היזום הרבעון, אנחנו רשמנו רווחי יזום וגם הם באופן מאוד מינורי רק על מה שכבר בנינו. כל מה שעוד לא נבנה, לאורך התקדמות הבנייה אנחנו נכיר בעוד רווחי יזום, וגם מה שאפילו עוד לא נבנה, גם הוא לפי שיעורי היוון מאוד מאוד גבוהים בעינינו, של 8% על מאוכלס, 8.5% על פנוי, שאנחנו משערים שכשיפתח הנכס יהיה שיעורי היוון יותר נמוכים. ה-FFO שלנו מפעילות הנדלן עלה מ-205 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2015 ל-232 מיליון שח ברבעון הנוכחי, גידול של 13%. עיקר הגידול נובע מעלייה ב-NOI. ה-NOI עלה ב-21 מיליון שקלים, שמהווה גידול של 7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. שימו לב שה-Same Property NOI ברבעון הוא בניטרול ה-NOI של קניון עזריאלי רמלה, שנפתח במרץ 15, ומבית הדיור מוגן פלס תל אביב שנרכש ביולי 15. גם בפרמטר הזה אנחנו רואים גידול של 3% ביחס לרבעון המקביל. אנחנו ממשיכים לשמור על יציבות פיננסית, הן באמצעות ענבת תזרים מזומנים גבוה ומתמשך מפעילות שוטפת, הן בהיקף העצום של הנכסים הלא משועבדים, ששימו לב הגיע כבר לתום הרבעון הזה ל-17.9 מיליארד ש"ח, שזה 70% מנכסי הקבוצה. החוב נטו למאזן אינו כ-25%, יחס ההון העצמי למאזן כ-56%, מאוד דומה לרבעונים קודמים. היקף הנכסים של הקבוצה עלה מ-24.3 מיליארד ש"ח בתחילת השנה ל-25.1 מיליארד ש"ח בתום התקופה, גידול של כ-800 מיליון ש"ח ברבעון. לגבי הוצאות הנהלה וכלליות, הם עמדו הרבעון על 15 מיליון ש"ח, שזהו קיטון של 2 מיליון ש"ח ביחס לרבעון המקביל אשתקד, 12% קיטון. עיקר הקיטון נובע מצמצום עלויות השכר ופקיעת תוכנית האופציות לעובדים בחברה. הוצאות המימון של החברה בתקופת הדוח הסתכמו ל-14 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2 מיליון ברבעון המקביל, והגידול נובע בעיקר מירידת מדד שירד ב-0.9% בתקופת הדוח, אבל ברבעון המקביל אשתקד הירידה הייתה אף גדולה יותר והייתה 1.6%. אני רוצה ככה להדגיש משהו שהוא לא בא לידי ביטוי שקוראים את הדוח, אבל זה נתון מעניין. הסכמי המימון שלנו כוללים מדד בסיס. המדד הנוכחי היום הוא יותר נמוך ממדד הבסיס בהסכמי המימון, ולכן אנחנו בעצם צברנו 53 מיליון שקלים הכנסות מהפרשי הצמדה שעוד לא נרשמו בדוחות, אבל כשהמדד יעלה, ככל שהוא יעלה, בעצם אנחנו לא נרשום הוצאות מימון, וה-53 מיליון לאט לאט יפוזזו לאורך הזמן. אז זה נתון חשוב שיבוא לידי ביטוי ברבעונים הבאים. החברה התקשרה מתחילת השנה בהסכמי מימון על סך 1.1 מיליארד ש"ח, עם גופים מוסדיים, ריבית ממוצעת של 1.5%, חלק בריבית שקלית, חלק בריבית צמודה למדד. מחזורי החוב של החברה הביאו להפחתת שיעור הריבית הממוצעת של החברה מ-3.1% בתחילת שנה קודמת ל-2.3% בתום הרבעון הנוכחי, וזאת עוד במקביל להערכת מח"מ מ-2.5 ל-3.1 שנים. בשנה הקרובה אנחנו צפויים לפרוע הלוואות בהיקף של 1.9 מיליארד ש"ח, ואני לא כוללת בפנים את ההלוואות לזמן קצר. כאשר מתוך הסכום הזה 1.1 מיליארד ש"ח זה הלוואות שנושאות ריבית ממוצעת של 5%. להערכתנו, מחזור הלוואות אלו יאפשר לבצע הפחתה נוספת של שיעור הריבית הממוצעת בחברה ולהוזיל את עלויות המימון. הוצאות המיסים של החברה בתקופת הדוח קצנו ב-91 מיליון ש"ח בהשוואה לרבעון המקביל. השפעת הפחתת שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25% הביאה לקיטון של כ-164 מיליון ש"ח בהוצאות המס. הקיטון הזה קוזז מהוצאות מס שרשמנו בסך 89 מיליון ש"ח בשל עליית ערך נכסי הנדל"ן. הרווח הנקי הסתכם הרבעון ל-674 מיליון ש"ח בהשוואה ל-191 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של 253%. הגידול מיוחס בעיקר לגידול מרווחי שיערוך נכסי נדל"ן, לעלייה ב-NOI ולהפחתת שיעור מס החברות. אבל גם אם נחשב את הרווח הנקי וננטרל את כל הפרמטרים שאמרתי קודם, ננטרל את הפחתת שיערוך הנדל"ן, ננטרל את הפחתת שיעור מס החברות, נראה שהרווח עומד על 242 מיליון ש"ח בהשוואה ל-201 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, כלומר גידול של 20% ברווח שנובע מפעילות. ההון המיוחס לבעלי המניות גדל בכ-200 מיליון ש"ח בתקופת הדוח, וזאת על אף חלוקת דיבידנד בסך 400 מיליון ש"ח שנעשתה החודש, והסתכם בכ-14 מיליארד ש"ח לתום התקופה. טוב, כעת נעבור לשלב השאלות ותשובות.
כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מברורית פיין מלידר שוקי הון, בבקשה.
היי לכולם, ברוכות על התוצאות, יש לי מספר שאלות. אני רוצה להתחיל דווקא בסיים פרופטי, ראינו גידול של 3% נובע מ10% במשרדים, 2% בקניונים ומינוס 12% בארצות הברית. רציתי לדעת אם לא היו את הנכסים חדשים, כלומר אם לא הייתם מכניסים את חולון וזה לא היה הקומה השנייה, איזה שיעור היינו רואים? היינו רואים בעצם ירידה בסיים פרופרטי, אפס בסיים פרופרטי, אני מנסה לנסות להבין מה קורה במטר למטר מרובה, לא בנכס לנכס.
אוקיי, לגבי ארצות הברית, יש לנו באמת, שכחתי לציין את זה, ולגבי ארצות הברית כבר דיברנו על זה מספר פעמים בעבר, סוחר גדול אחד עזב אותנו, דרך אגב לא בגלל המצב, אלא בגלל שב-2012 הוא כבר החליט לבנות לעצמו בניין, מי שלא, ולכן הוא עזב אותנו בסוף שנה שעברה, בנובמבר שנה שעברה. עד עכשיו הצלחנו להזכיר לסיטי בנק 5,000-6,000 מטר מתוך ה... 19-20 אלף מטר שנמצאים שם פנויים, להערכת, אולי אפילו קצת להפתעתנו, בחודשיים האחרונים יש שם התעניינות לשטחים נוספים, ואני מעריך שיהיו לנו שם עסקאות נוספות, יותר קטנות מהעסקה עם סיטי בנק, אבל בהחלט שיבואו ויתנו ביטוי לעובדה, שמחיר הנפט ומחירי האנרגיה קצת התייצבו. לגבי סיטי בנק, הם ייכנסו לנכס במהלך הרבעון הרביעי של 2016, ובעת הזו גם זה יקבל ביטוי ב-NOI. לגבי השאלה שלך בצורה יותר רחבה, בקניונים, אם אנחנו מנטרלים את ההרחבה של הילון, אז הגידול ב-same-same property הוא מינורי, קיים אבל מינורי, במשרדים, גם שמנטרלים את חולון, הגידול הוא מאוד מרשים. יש לנו גידול בסם פרופרטי, אני לא יודע לתת את המספרים המדויקים, אבל הגידול הוא מאוד מרשים של אחוזים רבים במגדלים, במשרדים, בעיקר בגלל עליות שכר דירה, בעזריאלי תל אביב ובהרצליה. הצגנו לפני חודשיים וחצי, עליית שכר דירה ממוצע בעזריאלי של 9% בחוזים שהתחדשו, ובהרצליה זה מספרים די דומים.
אוקיי, נעבור שאלה שנייה. דיברתם על 46,000 מטר מסרונה שהוזכר כבר, נכון? אתם כותבים פה לחברות הייטק מובילות. עכשיו, אפשר לדעת קצת מי הסוחרים, כי ממה שאני רואה, נגיד, בבניין אחר, אז רוב הסוחרים, אני לא מכירה את השמות שלהם, זה לא... אז זה מעניין אותי לדעת מי הסוחרים שנכנסים למגדלים האלה. האם זה חברות יותר, כי כתבתם גדולות, עכשיו גדולות, אתה יודע, גדולות זה גוגל, פייסבוק בעיניי, אני לא...
פירטנו חלק, לא בגדר של פייסבוק, פירטנו חלק מהשמות, מי שמסכים שנפרט את שמו, אז פירטנו את שמו, ומי שלא לא, אז לא יכול לבוא ולפרט שמות של מי שלא רצה שנפרט את השם שלו באופן מפורש. אני יכול להגיד גם ש... בנוסף לזה אנחנו מנהלים מסע ומתן מאוד מתקדם עם חברת הייטק נוספת מובילה שאני מניח שיחתם באמת עוד פעם בשבוע שבועיים הקרובים, אבל ממי שכן נתן לנו לפרסם את שמו, אז פרסמנו את השם של פלייטק, פרסמנו את השם של, אני פה ליד האנשים, הוא אוהב לא מה. לא, יש כאלה שביקשו שלא נגיד, אבל חברות, פלייטק זה חברה אחת גדולה ששכרה שם שטח משמעותי, בית המלון זה לא חברת הייטק, אבל פרסמנו את שמו ששכר שטח משמעותי, למשרד עורכי הדין פרל מהרצליה, עורך דין שמתמחה בפטנטים, פרסמנו את השם, הוא עובר לבניין הזה, עוד חברת הייטק שקוראים לה וייב, חברה גדולה, אבל אני גם לא הכרתי אותה לפני שהיא, זאת אומרת, לא הבנתי את הגודל שלה לפני שהיא לקחה שטחים בסרונה. היום חברות הייטק הם צרכני שטחים מאוד גדולים, חברות ש... באמת, אם לצורך העניין משרד עורכי דין, יגאל ארנון, לוקח אצלנו 6,000 מטר בעזריאלי, ונושב סוחר גדול, חברות הייטק, לא, שאנחנו לא מכירים את שמן, הן צרכניות של שטחים גם של 6,000 ו-8,000 מטר.
טוב, ומה קורה עם המסחר שם? נחתמו חוזים? 11,000?
נחתמו חוזים בשכר דירה גבוה, אבל לא נחתמו מספיק חוזים בשביל שאני אבוא ואגיד שצלחנו את המהלך של, יש לנו שם קניון בוטיק ייחודי בתל אביב, אבל זה הכיוון, ולשם, ואלה החוזים, סוג החוזים שאנחנו חותמים כרגע. דרך אגב, בשכרי דירה של בין 300 ל-500 שקלים למטר, בחנויות היותר קטנות, רוב החנויות שם הן קטנות ולא סוחרים גדולים. בהחלט אנחנו יותר אופטימיים מאשר היינו לפני חודשיים וחצי. זה נראה בכיוון הנכון, אבל יש שם עוד אתגר לפנינו. דרך אגב, בניגוד למשרדים, במשרדים רמת ההתעניינות והביקושים היא עצומה.
טוב, רק שאלה קטנה עוד לעירית. עירית, דיברת על 1.9 מיליארד ש"ח הלוואות שאתם הולכים לפרוע, תוך זה 1.15%. אם אני מסתכלת על הטבלה שפרסמתם בעמוד 29, אז אני מבינה שזה בעצם עיקר הפוטנציאל ל-FFO. מעבר לזה, כבר ההלוואות האחרות הן כבר בריביות קצת יותר נמוכות, אני רואה 2.209, אז כלומר, זה העיקר שנותר, כלומר, לשיפור ה-FFO מצד ההלוואות. זה תקני אותי אם אני טועה.
רורית, אני גם יכול לענות?
בוודאי.
כן, אבל לצורך העניין, ההלוואות היקרות, שהן ההלוואות ההיסטוריות, הן הלוואות משנת 2007.
אני לא מזלזלת ב-1.1, שלא תבין אותי.
לא, אני רגע רוצה. תשובה, זה הלוואות שנלקחו ב-2007, באג"ח לא שכיר, והן נפרעות במרץ. במהלך הרבעון הראשון של 2017, ופה באמת יש פוטנציאל מאוד גדול להפחתת עלויות, משום שזה הלוואות בריבית של כ-5%.
בסדר גמור. תודה רבה.
בבקשה.
השאלה הבאה מישי ססון מבנק ירושלים, ברוקר אלש. בבקשה.
היי, שלום, בוקר טוב. שני דברים. דבר ראשון, הייתי רוצה לדעת, בנוגע למדד השלילי, שיש לו השפעה שלילית על ה-FFO גם מבחינת ה-NOI וגם מבחינת המיסים השוטפים שהם גדלים מן הסתם בגלל שיש הכנסות של הפרשי הצמדה כשרוב החוב הוא צמוד. אתם יכולים לומר בבקשה מה היה אמור להיות ה-FFO ברבעון אילו היה מדד 0? מה הייתה הדלתא לגביו? כי הנחה כמובן היא שבטווח הארוך מן הסתם המדדים לא יהיו שליליים אלא יהיו 0 ומעלה כמובן.
טוב, לגבי FFO, גם אם המדד 0, אין לזה השפעה בהיבט שאתה אמרת על התוצאה. זה לגבי FFO. לגבי ה... מה הייתה השאלה הראשונה? סליחה, אני... מה?
זה היה השאלה, שה-FFO, מה ההשפעה לה? NOI וגם עם השוטפים.
ה-NOI, לגבי ה-NOI, לא, אני דיברתי, לגבי ה-FFO, אין השפעה על התוצאה גם אם המדד הוא 0. אתה התייחס? לנושא המיסים. לגבי ה-NOI, ההשפעה של זה היא שולית יחסית, היא בעיקר היא רק, כמעט אך ורק במשרדים, נמדדת בקרוב למיליון שקלים, קצת פחות מלמטה, וזה גם ההשפעה על ה-NOI.
אוקיי, בסדר, סבבה. ודבר שני, גם לגבי חולון וגם ראשונים, שהם נכסים שנמצאים כרגע בבנייה, אם אני מבין נכון, עלויות המימון ככל שישנן לגביהן מועמסות על הנכס עצמו, וכשתסיימו לבנות אותם וכשתאכלסו אותם, אז מן הסתם ייכנסו לתוך ה-P&L וייכנסו גם לתוך ה-FFO. מה שאומר שהגידול של ה-FFO כשתאכלסו את הבניינים הללו לא יהיה בכל גידול ה-NOI, אלא יהיה ב-NOI בניקוי עלויות המימון. אתם יכולים לומר בגדול פחות או יותר מה יהיו עלויות המימון עליהם, אם אני רוצה לעשות איזשהו תחשיב, מה שיעור המינוף עליהם, פחות או יותר בגדול?
זה נכנס ל-FFO כבר בשוטף עכשיו, ואנחנו לא נוהגים ב-FFO מבחינתנו כל הוצאת ריבית הזרימית נכנסת, גם אם מועמסת על נכס וכולי, אנחנו מנקים את זה מה-FFO, עליו שאולי יש גם גישה אחרת, אנחנו בהיבט הזה, בצד השמרני, הם מנקים את זה מראש.
זאת אומרת, כבר עכשיו זה מנוקה ב-FFO, רק שאני לבדל את זה?
חלוטין.
אוקיי, מצוין, בסדר גמור. יופי, תודה.
אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. יש שאלה נוספת של ברורית פיין מלידר שוקי הון, בבקשה.
לא, זה כדי שאף אחד לא שאלה, אני רוצה רק לשאול. למה, אתה כותב בדוח, אתם כותבים בדוח שבעצם יש ירידה במסחר בבאר שבע ובצפון. אז למה ללכת להגדיל את קניון חיפה היום?
כן, לגבי, אז אני ארחיב קצת, אם כבר שאלת על הנושא הזה. אז קודם כל לגבי באר שבע, כמו שדיווחתי, בריבון הזה, לראשונה אנחנו רואים שינוי מגמה בהתייחס לקניון שלנו. אני מעריך שזה יימשך. אנחנו במהלך של שיפוץ הקניון, שדרך אגב, הוא מפריע להתנהלות השוטפת, אבל על אף ההפרעה הזאת אנחנו רואים איזשהו שינוי בהתייחס לקניון שלנו. השיפוץ עצמו נסתיים במהלך ספטמבר-אוקטובר השנה. דרך אגב, את כל ההוצאות כבר הפחתנו מעלויות הנכסים שלנו. ואני חושב שבאיזשהו מקום, הסיפור של באר שבע נכון לעת עתה הופך להיות סיפור עם פוטנציאל חיובי עבורנו, בוודאי אם העיר תגדל. לגבי הצפון, לפני שאני מתייחס באופן ספציפי לשאלה על חיפה, אקו, שהייתה לנו מתחילת הדרך הצלחה מאוד יפה איתו, דווקא בחודשים האחרונים בגלל תחרות, איפשהו יש לנו שם עצירה מסוימת, כתוצאה מזה שנפתחו שני קניונים חדשים באזור, קניונים מרכזיים, קניון אחד גדול ועוד מרכז, ובהיבט הזה דווקא שם אנחנו בהחלט עוקבים מאוד מקרוב, אנחנו לא רואים ירידות, אבל אנחנו בהחלט רואים שם תחרות יותר חזקה. לגבי קריית אתא, פה אנחנו רואים שינוי ואנחנו רואים פוטנציאל חיובי, יש לנו שם פתיחה של חנויות חדשות, ובסך הכל אני יכול לחשוב שאנחנו רואים תוצאות יותר טובות מהקניון הזה. עכשיו באופן ספציפי להרחבה, אנחנו קיבלנו החלטה, דיברנו עליה לפני שנה כבר, אנחנו קיבלנו החלטה להעצים ולהגדיל את הנכסים המשמעותיים שלנו. זה איילון, זה עזריאלי תל אביב, זה ירושלים וזה חיפה. זה ארבעה נכסים עם הרבה מאוד פוטנציאל, כאשר באמת חיפה הוא הנכס היחסית יותר חלש מבין הארבעה, אבל נכס שממוקם באזור מאוד מאוד מתפתח, קמות שכונות ויקומו שכונות מסביב לנכס הזה בהיקפים של אלפים רבים של יחידות דיור. השכונה הראשונה הולכת כבר נבנית, או הולכת להיפתח לצורך העניין כבר במהלך החודשים הקרובים, ואנחנו חושבים שיש פוטנציאל מאוד גדול בנכס הזה בחיפה. אנחנו חושבים שהסביבה מסביבו, העוצמה שלו באופן ספציפי, הגודל שלו, כולל ההרחבה הצפויה, וההרחבה הצפויה היא בשביל רשתות שאין להם היום מקום במדינת ישראל. ואמרתי את זה גם בעבר, ככל שיפתחו פה שטחים בירושלים ובתל אביב ובאיילון בעיקר, אתם תראו עוד ועוד רשתות בינלאומיות, משום שזאת המגבלה העיקרית כרגע. שטחים טובים בנכסים המובילים.
אוקיי, תודה.
השאלה הבאה מעומר ונש מחברת מיגדל, בבקשה.
שלום וברכות על התוצאות. רציתי יובל, אם תוכל לתת לנו התייחסות קצת יותר רחבה על התחרות, כי אנחנו רואים שעכשיו עמות וגבי מרימים את תוצרת הארץ מולכם, הקניון של ריבוע אמור גם כן להיפתח די בקרוב, בבאר שבע נפתח אתמול אישפו, והפאור סנטר יגיע קצת יותר מאוחר. איך אתם מרגישים וצופים את התחרות גם במשרדים וגם במסחר?
ok אז אומר, בגלל שאתה תמיד גם שואל על שיעורי היוון, אז נזכרתי בשיעורי היוון שלא התייחסנו אליהם, אז אני...
זה כבר התייאשתי.
לא, אז אני אתייחס לשיעורי היוון, ועכשיו אני אתייחס אחרי זה לתחרות. פשוט נזכרתי שלא התייחסנו לזה. שיעורי היוון שלנו הממוצעים הם 7.6%, כאשר מה שניתן לראות בחברות אחרות זה שיעורי היוון יותר נמוכים בצורה משמעותית. הנושא הזה כמובן ייבחן בשמאות הקרובה בריבון השני. אני באופן אישי חושב שהנכסים שלנו בוודאי לא פחות טובים, ולהערכתי הרבה יותר טובים מהנכסים של חברות אחרות, אבל כפי שאמרתי לכם, נושא שיעורי היוון לא נבחן בריבון הזה, אלא רק שני הנכסים הספציפיים שהתייחסנו אליהם. לגבי התחרות, בתחום המסחר מעט מאוד קניונים חדשים גדולים. הייתי אומר שיש קניון אחד משמעותי פה בתל אביב, של גינדי, שיפתח במהלך לקראת סוף השנה הזו. הוא בהחלט יהווה תחרות. זה שטח נוסף שנכנס לתל אביב. אני חושב שהוא יהיה תחרות רמת אביב לדיזינגוף סנטר ולנו, למרכז עזריאלי בתל אביב. ובהיבט הזה אנחנו בהחלט נערכים לזה. ואני מקווה שכמו שמאז שנפתח קניון עזריאלי נפתחו לא מעט מרכזים מסביבו, הוא המשך להיות מוביל וחזק וטוב, ככה יהיה גם בהמשך. זה לגבי התחום הקניונים. פרט לזה, אני לא רואה תחרות משמעותית בענף הזה, וזה מאוד מפתיע, כי תחשבו, חולון וגבעתיים ומודיעין וירושלים וחיפה, וגם באר שבע דרך אגב, כי מה שהולך להיפתח שם זה יותר עניין של בתי קולנוע וגם קצת מסחר, אבל לא משהו דרמטי, וגם בצפון לא רואים דברים משמעותיים מאוד שהולכים לקום, ובהיבט הזה זה בהחלט נותן לנו ביטחון לתקופה ארוכה. אולי הדבר הבא שיקום זה נכסים באזור גלילות, אני חושב שזה לא פחות מחמש שנים מהיום, אני מבין שכל אחד משני הגופים שרוצים להקים שם נכס, עוצר את השני כרגע בהיבטים רגולטוריים. לגבי המשרדים, אני תמיד הייתי יחסית אופטימי לגבי ההיצע באזור תל אביב, כי פרט לאזור תל אביב אנחנו לא רואים היצע בכלל, ואני אפילו עכשיו יותר אופטימי, כי אני באמת רואה ביקושים מאוד חזקים בתחום המשרדים בתל אביב. אנחנו רואים שיותר ויותר חברות רוצות לבוא לאזור תל אביב, יותר חברות רוצות לבוא ממש לעניינים הכי טובים בתל אביב. זה הסקטור שבו אנחנו עוסקים. עצם העובדה שאני בא ואומר, שאני מדבר על בניין שיהיה מוכן במהלך 2020, שיכול להיות שהוא יוזכר מראש, טק של עצמו, ביטוי לעוצמה שיש באזור תל אביב, ובתל אביב עצמה, תהיה תחרות, אני מניח גם מבניינים נוספים. צריך לזכור שאתם מדברים על בניינים שעל קרקעות או על התחלות בנייה, מדובר על תהליכים מאוד ארוכים, מה שמתחיל עכשיו אולי יהיה רלוונטי, בעוד כ-5 ו-6 שנים מהיום. בהיבט הזה אני חושב שאנחנו נמצאים עם מלאי גדול, ואני חושב שאנחנו בדיוק בזמן הנכון, ואני רואה פה פוטנציאל גדול מאוד פה להגדלת ה-NOI בחברה בשנים הקרובות.
תודה.
אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר יובל ברונשטיין לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן לשמוע את הקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-925-5938, החל מבעוד כשעתיים. מר ברונשטיין, בבקשה.
טוב, אז תודה לכולם. אני עוד פעם אחזור אולי על 3 או 4 נקודות מרכזיות. 1. תוצאות טובות בנכסים הקיימים. 2. המשך ביצוע עסקאות שמביאות אותנו להתמקדות בליבת העסקים של החברה. 3. המשך יזום שחלקו יבוא לידי, חלק משמעותי ממנו יבוא לידי ביטוי כבר בשנה ובשנתיים ובשלוש שנים הקרובות, אם בהגדלת NOI ואם בשווי הנכסים שלנו בקבוצה. והדבר האחרון זה באמת אותו פוטנציאל של הפחתת תוצאות המימון, ובגין זה הגדלת ה-FFO והגדלת הרווח של החברה כתוצאה מכך שניקח הלוואות, אני מקווה, בריבית יותר נמוכה מ5%. תודה רבה לכולם.
וזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.